יאללה,
יונתן,
הם רוצים בנות שם.
רק אז המטה. טוב רבותיי, יש פה פרשייה שהרבה כפרו ופקרו בגללה, בראשות יוכי ברנדס, שאמרה שבגלל זה היא כתבה את מלאכים ג'. יוכי, הסופרת הנמכרת בישראל בחמש השנים האחרונות, ביתו של הרבי מקרצ'ניף, אמרה שכן, שהסיפור הזה של מיכל ודוד
גרם לחזור משאלה?
לא אמרתי, לכתוב את מלאכים ג' אבל
לקרוא?
אני קראתי את שבע אמהות.
אמהות מותה, לא?
סתם? לקחת את הפיקנטריה, להקצין אותה ולמכור 200,000 פותקות. יש לה פשוט לך נחמדים, כן, אבל העיקר לעניין זה לא מה היא אומרת על איך היא אומרת. הבוטות הזאת, לכתוב תנ"ך כמו עיתון. כמו אנחנו ברנע כזה. מעניין שזה מצליח, כן, זה מעניין. בכל מקרה, הסיפור הזה באמת של דוד ומיכל, הסיפור לא פשוט. והגענו אליו, וניכנס. הכל מתחיל בחתן וחותן. ובתווך שתי בנות. מזכיר לנו מאוד יחסי יעקב וחותנו לבן, עם שתי הבנות, גדולה וצעירה, לאה ורחל, מירב ומיכל. וירא שאול מלפני דוד כי היה השם עמו ועם שאול שר. כן, הדיכוטומיה ברורה. הקדוש ברוך הוא עכשיו משקיע בדוד, עוזב את שאול, ושאול מפחד מדוד. פתאום המשוואה התהפכה, דוד שמפחד משאול, מהמלך, שלא רוצה לקחת ממנו את בגדיו, כי זה מי נוגע במשיח השם, מי יכול לקחת את בגדיו במקום אז. עכשיו הכל מתהפך, ההצלחה מאירה פניה לדוד ומחמיצה פניה לשאול, ושאול מפחד. אנחנו מפחדים מהמוצלח. המוצלח, בסופו של דבר, אנחנו לא יודעים לתרגם לעצמנו, וגם אנחנו לא קיצוניים כמו קלבין שאמר שהעשיר הוא נבחר האל, אבל המוצלח בעצם מסמן לנו סוג של ברכה, סוג של נבחרות. כמובן שאחר כך יש תרגילים הפוכים שאומרים שדווקא המסכן הוא הנבחר, אבל זה על בסיס זה שהמוצלח הוא הנבחר. אם המוצלח...
איך המסכן הוא הנבחר, לא?
איך?
יש איזה המסכן הוא הנבחר.
כן, זה הרי זה הפרק שכל נוצרי, השם ירחם עלינו, אנחנו לא יודעים את זה, אבל הפרק שכל נוצרי יודע בעל פה. מי יודע איזה פרק זה?
ישעיהו, לא?
איזה פרק?
עם הברית חדשה.
איך אומרים? זה כסף קטן. תפתחו ישעיהו נ"ג. ועל זה נשברו אלפי קולמוסים של יהודים במשך הדורות, בעיקר במאה
ה-12-13. איזה פרק?
פרק נ"ג, ישעיהו נ"ג.
מה
רואים? כן, אחרי שיש לנו בפרק נ"ב, אורי אורי לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים והקודש, ישעיה נ"ג. כי לא יוסיף יבוא בך עוד הראל וטמא, יתנערי מעפר קומי. זה בעצם הפרק שהוא הבסיס ללכה דודי. אחר כך יש מה נבוא להרים רגלי מבשר משמיע שלום. פרק נ"ג מתחיל ככה: מי האמין לשמועתנו, זה רוע אדוני על מי נגלתה. ויעל כיונק לפניו וכשורש מארץ יהיה לו, תואר לו ולא הדר לו, ונראהו ולא מראה ונחמדהו. דבר ראשון, הגואל הוא אדם בלי תואר, בסדר? לא סיים בגרות, ודאי שלא סיים הרצוג את כל העבודות, ולא הדר לו.
לא הדר.
נבזה וחדל אישים, מה שנקרא שלמזל, איש מחובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנו. כולם לא שמו אליו. אכן רגע, אכן חוליינו נשא ומחרובנו סבלם, ואנחנו חשבנו נגוע עמוקי אלוהים ומעונה. והוא מחולל מפשעינו, מדוקה מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצון טעינו, איש לדרכו פנינו, והאדוני יפגיע בו את עוון כולנו. ניגס והוא נענה ולא יפתח פיו, כסה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נעלם ולא יפתח פיו. מעוצר וממשפט לוקח, ואת דורו מי ישוחח, ואת דורו מי ישוחח, כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגל לעמו. וכו' לדלגוק עוד פסוק: והשם חפץ דקאו החולי, החלי, איך אלי? אם תשים אשם נפשו יראה זרע יאריך ימים וחפץ אדוני בידו יצלח. מעמל נפשו יראה יסבא ודעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועוונותם הוא יסבול. לכן החלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למוות נפשו. רבותיי, זה בדיוק הערה למוות נפשו. ואת פושעים נמנע והוא חת רבים נסע ולפושעים יפגיע.
מה? איך אתה מסביר לדבר כזה אחר? מה יש אותו? מה? לא פושעים יש
אותו? זה כל הביוגרפיה הישועית
הוא לא היה אבל כזה
של איסה, על הסלם
ולחולי ולגעים ולגעים לא צרד
נו, ואז בסוף הערה למוות נפשו ואז יש לנו
צהריים שם
מה זה הערה למוות נפשו?
הוא כאילו מסר נפשו על הצליבה
למען הכלל
כנגד האורתודוקסיה
באמת?
כן,
והוא חטא רבים נסע ולפושעים יפגיע. כל מה שאתה צריך זה להאמין שאכן הוא נצלב, בזה אתה מתאר את עצמך, זה לפושעים יפגיע. נסיעת חטא רבים בעצם הצליבה שלו. כל דיון בין נוצרים ליהודים במשך מאות שנים, זה היה הפרק.
מה היהודים אומרים?
מה זה בדיוק הוא? אנחנו
מכירים אותו, אולי אתה מכיר אותו, אולי אתה מגיע לזה.
כמה כאלה יש, אתה יודע כמה כאלה.
זה נבואה של אחרית הימים.
היום הרבה כן נסבלו את זה.
לא, אבל
אנחנו רואים... מה כתוב? מה יש?
הלאה, זה רק אחרוני הקרא לו ילדה.
לא, אבל מה יש? לפי הנבואה, המשך של הנבואה, מה יש אחרי הגאולה?
יש לו הילדים.
מה יש בגאולה?
מה?
אני אומר, יש את הקונטקסט של כל נבואות הנחמה. כל נבואות הנחמה.
נכון, אבל אני אומר, איך מתארים את האחרי שהגואל מגיע? מה יהיה אחרי ש...
כתוב יראה זרע יאריך ימים
יצחי ורוני, צהלי, יושב
לא, אתה יודעים שלא
אם
תשים השם
אני אומר, צריך עוד לתפור אבל זה הפלטפורמה אני, סתם, לפעמים זה מדהים אתה הולך משער יפו לכותל, אז יש לך שתי אופציות או דרך השוק או שם דרך הקישלה, נכון? לפני הקישלה
מה זה
הקישלה? נסיעה
ממנואל יפה, הוא יודע קישלה תחנת המשטרה שם אתה מסתכל, מה כתוב בכנסיית עמנואל?
מה, זה ניסיון שם?
אתה יודע שאני נכנס לשם, זה הילה
כזאת, אתה עובר על הדרך, על הכביש. זה מה שכתוב. כן, ובפנים זה מה שכתוב. יש את הפרק הזה, זהו זה.
לא, כתוב כי בן אחר משהו...
ואז אתה נכנס.
בפנים?
אתה נכנס בפנים.
אוקיי, זה עוד עשית.
זה מין בית הערכה כזה, יש את הפרק הזה.
איפה?
אתה הולך משער יפו, אתה פונה ימינה לכיוון הקישלה.
אתה לא יכול לפספס, זה לפני המסעדה הרמנית,
אבל סגרת.
אתה
מבין
כזה.
אתה מבין
כזה,
שהכביש שלו במקום ועוד יכול להיות וגם לבני אדם. יש את הפסוק שיוחנן אמר, הנה הבתולה הרע ויולדת בן, וזה יש להם עניין שזה יופיע בכל השפות.
תקרא
את השמוע עם הנועל. כן. בכל מקרה, לא זה מה שרציתי.
יש
לדבר.
לא
יודע,
לא ברור. זה כאילו
שמות
כאלה שנוצרים.
אוקיי. למה הגענו
לזה? על המוצלח.
אוקיי, אז זה בעצם משקל אחרי אותם. זה כאילו המשיח האנדרדוג. זה האנדרדוג. עכשיו, החשיבה הזו, דיברתי על זה כמה פעמים, זה החשיבה שבסופו של דבר יהודים, כולל קפקא ורוזנצווייג, מאמצים במאה ה-20. שהיהודי לא יכול לכונן מדינה כי באותו רגע הוא מאבד את המשיכיות שלו. המשיכיות שלו בנויה, אומר רוזנצווייג, על העזרה...
שלא...
על העזרה האונתולוגית ליש. רוזנצווייג.
אנטי-ציונים?
זה לא יש ולא עין, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות הציונות הזאת. הציונות הזאת מחזירה, טען רוזנצווייג, את היהודי להיסטוריה. אבל היהודי הוא מטה-היסטורי. הנוצרי חש את חייו דרך ההיסטוריה. היהודי בעצם חייו חש את עצמו בלי כל נערכות להיסטוריה, אומר עוד המצוא. כשאתם רוצים, אנחנו לומדים את זה ביום 50 נטע. בכל מקרה. פה שאול מפסיד קלף. ויסירהו שאול מאימו, ויסימהו שר האלף ויצא ויבוא לפני העם. עכשיו, מה עושה אדם שנכשל? לא דוח דור. כמו מה שקורה בפוליטיקה הישראלית, לא פעם. אדם מגדל מישהו. הוא בסופו של דבר הולך, גומר אותו. בסדר? אתה מצמיח, 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 וזה שגידלת והעלית ורוממת וניסית, הנאמבר 2 הוא זה שיום אחד קורא לך את הבור, מכניס אותך לבור, מכסה, ממשיך הלאה. עכשיו מה עושים? שאול עכשיו פליק ראשון אומר לו, לך תהיה שר אלף. למה? עוד לא כתוב. אני אומר, הרבה פעמים יש איזה אחד מהפכן, מהפכן, מהפכן,
צריך לשם אותו גבוה מדי שהוא לא מסוגל, לא זורקים אותו.
או זה, כמו שעשו עם אמיר פרץ, או או שאתה מרחיק אותו, או שאתה פשוט אומר לו, יא בבי, בוא תתחיל לעבוד. כן, יש איזה הילה של החתרן, הוא יושב ראש הפועלים, הוא עושה איזה מרד של פנתרים שחורים, הוא יושב ראש נוער הגבעות, יא בבי, מיכאל בן ארי, בוא תהיה שק, נגמר. מה אתה עוד יכול לעשות? קצלי, אתה עושה בלגן, בוא תהיה. תבין, אתה לוקח את הקצוות, נותן להם כוח, עכשיו הוא כבר רציני, צריך להיות בישיבות כנסת, צריך לעשות ציורים, צריך להעביר תקציב, איפה הוא יכול לעשות בלגן, לעשות כבישים? גר סיפור.
או שהוא מצליח מאוד.
בסדר, אבל זה תהליך, הוא כבר לא הבחור הרומנטי הזה שעושה מהפכים, חבורות רחוב בלילה, וקורא להפיל את הממשל, וכמו בימי הלכי, תולם הודעות וחוטף קצינים, פתאום יש לו מזכירה, אוטו ומשרד, הכל משתנה. לא ראינו אדם. כן, זה היום הרי הראש של, של כל המערב. איך נשתלט על האסלאם? אי אפשר. עשה להם תנאים טובים.
תן לו עם מזכירה
ואותו. תשחרר לו.
תש.
תן לו תש.
מה?
ככל שעולה התש, פוחתים הילדים והקנאות פוחתת. למה ביהודה ושומרון יש...
כי יש לו מה להפסיד.
אז אין לו מה להפסיד, הוא עושה בלגן.
יש לו חיים בזים.
למה בשטחים כולם נזהרו עכשיו אחרי הפיגוע הנורא, אחרי הטבח הזה באיתמר? נזהרו. לא. ואז כולם מבסוטים, למה? יש לו מה להפסיד. שלב ראשון אומר לו, בוא תהיה אתה רמטכ"ל. ויהי דוד לכל רחב משכיל והשם עמו. ויהיו שאול אשר הוא משכיל מאוד והיה גר מפניו.
טריק ראשון.
אלוף פיקוד המרכז. התנהג יפה, יהיה סגן, יהיה רמטכ"ל. בסדר, אבל איך אומרים, איש שטח, יש גם סיכוי לתפקידים שהוא יכול לעשות עוד טעויות. אבל הטריק הזה לא עובד, ודוד עושה את ההצגה, ושאול ממשיך לבחון מפניו. וכל ישראל ויהודה אוהב את דוד כי הוא יוצא ובא לפניהם. ואגב, שימו לב שיש רמטכ"ל טוב, אוהבים אותו יותר מהפרלמנטרים והפוליטרוקים. זה אפילו עד היום. כלומר, הרמטכ"ל מצליח לשדר, אם הוא עושה את זה טוב, שהוא בא מהעם, שהוא בלי אינטרסים, שהוא בלי וולבויים, שהוא חף מכל הטיסות האלה שכולם כל היום טסים. הוא מהשטח, הוא באמת מעורר איזה הערצה. כן? כאילו, עם מי מזוהה ששת הימים, למשל? נכון, עם הגנרלים, לא עם הפוליטרוקים ש... מי היה ראש הממשלה בששת הימים? מה אנחנו יודעים עליו? שהיה מקלל ביידיש, זה הכל והוא עם גם גב, נכון?
ולא
הבטחתי לו שפיקר. ושהוא היה אומר, אני לא שימשון נבח דיקר. זה מה שיש לו. אבל רבי, עוזי נרקיס, מוישה דיין שלנו. כן? שהרב צבי יהודה היה צריך להזמין, אחרי ששת הימים, את... למרכז, את מי הוא הזמין? בצרת הגדולה שיצרה את הזרם. זה היה מוישה דיין? זה היה מוישה דיין. אבא שלי סיפר לו, היה אז שיעור א' במרכז. הוא אומר, ידעו שמוישה דיין גונב עתיקות פתאום. הרב צבי יהודה אומר, אני מזמין את... שר צבא ישראל, ידידינו חמודינו, גילוי הממלכתיות הצבאית של בניית ישראל בארצה המתעוררת מאלפונה, מוישה דיין. זה הגנרל, זה לא הפרלמנטר נעבר שלנו. תמיד, זה נורא חזק. את המלחמה, שזה העצב הכי הכי בסיסי עושה הלוחם. אתם יכולים להסביר הרבה מאוד פרשיות
פוליטיקאים.
מי? כולם אחר כך. כולם אחר
כך. שר הביטחון.
אבל הוא זוהה כ...
כישות צבאית.
כישות צבאית. מוטה, רבין. אז כאילו אתה הופך למושחת אוטומטית. ברגע שנגמרת ההילה שלך כאיש צבא, אתה הופך להיות עוד איזה אחד ששותה תקציבים וטיק טק תגיע או לכלא או...
אוקיי.
לא, זה בדיוק היה עימות, לא ניכנס לזה. בין רמטכ"ל עממי מהשטח גולנצ'יק לבין אחד מהקירוב.
כן.
זה היה ודאי הסיפור הזה, כאילו העממי וממש שאול ודוד הסיפור. נכון, ישראל ויהודה אוהב את דוד כי הוא יוצא ובא לפניהם. ומה שאול? שאול בחדר שלו שומע מוזיקה קלאסית וזורק גרזנים על דוד. ואומר שאול אל דוד, עכשיו סטינג שני, לא הצליח, עכשיו ניסיון בן.
ניסיון ברור.
הנה ביתי הגדולה מרב, רוצה אתן לך לאישה, אחי לי לבן חי וילחם מלחמות השם. ושאול אמר, אל תהי ידי בו, תהי בו יד השם. עכשיו מה הניסיון? יד פלישתים. מה בעצם ניסיון? עד עכשיו הוא היה...
למה שהוא ימות כאילו?
מה בדיוק עכשיו קרה?
לא, שולח אותו לקרב מסוים.
כלומר, מה בעצם הוא אומר? עד עכשיו הוא לא מודה בזה. זה א', הוא לא מודה בזה שהוא רוצה שדוד יהרג. הוא אומר, בואו נסיט אותו, הוא שם כל היום מצטרך אלא...
במחשבות ובמילים, במעשה הוא כבר הודע שהוא
חלק
לא מכנית.
אבל שיש ממפי, שכל הזמן צריך לעשות שלום בין המסייעת לוותיקות, השבטת אותו לכאלה תקופה. הוא מנסה, זה לא מצליח. עכשיו מה הוא אומר? מה השלב הבא?
חזית.
עכשיו, הוא לא אומר לו, תביא לי מוהר. הרי המוהר של בת שאול זה בדיוק גוליאת.
מיכל יש לו מוהר, לא?
אבל פה הוא לא עדיין אומר מוהר, נכון? הרי הוא עבד קשה, והיא את גוליאת. מי שמכה את גוליאת מקבל את בת המלך.
יהיה לו בלי קשר.
לכן דוד כל כך רץ ואומר, תחזרו, תחזרו על מה שהוא אמר. רגע, באמת מקבלים את בת המלך? אוקיי, אני רץ. הוא לא פרייר. לנו מספרים שהוא רצה לגאול את עם ישראל, זה נכון.
הוא עושה גם כסף,
אבל הוא רצה שהמלכות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, והוא כבר משיח השם, יהיה לה כלי לחול. כלי לחול זה בת המלך הקודם. כן, החתנים תמיד, סתם אם אתם חושבים קצת לאן אתם מתקדמים בחיים, אז אתם רוצים להיות מלך. קחו בת של מלך. זה לא פשוט להתחיל מכלום. קחו בת של מישהו.
החתנים
זה הרבה, נכון, מה מלכה? עכשיו מה? עכשיו...
כן.
עכשיו מה קורה? בעצם לא כתוב פה, עדיין שאול מפחד, אבל הוא אומר, אני שולח אותך למשהו, להילחם מלחמות השם. להילחם מלחמות ממשיות. עד עכשיו הוא היה מין, הייתי אומר, זה נגד. לא קרבי.
יועץ פרלמנטרי.
יצא ויבוא לפני העם, העוזר, הנספח הצבאי. בסדר? עם ידרוק. עכשיו פתאום אומר, אוקיי, בוא, תעזוב אותי מכל הדיונים, רד לשטח. ואומר דוד אל שאול, מי אנוכי ומי חיי משפחת אבי בישראל, כי יהיה חתן המלך, חתן המלך. אוקיי, בסדר, הרווחתי, אתה לא רוצה את הבת שלי, אין בעיה. שידרתי אותך, אתה לא תהיה מלך. מה, עד עכשיו כולם אמרו, הוא הבטיח את הבת שלו, אתה לא רוצה? אין בעיה, אתה תצטער על זה. אבא בי. פספסת את הרגע, עכשיו אני נותן את הבת שלי לבחור אחר שנקרא אדריאל ממחולה. מה יש במחולה? סיפור גדול, יש לנו שם גם את אלישע. מה יש בדיוק במחולה? אוקיי, נסגר סיפור. והיא בעתת את מרב בת שאול לדוד, והיא ניתנה לאדריאל המחולתי לאישה. יש פה למעשה שתי כוחות באים לתת את, עד שהוא מחכה, לוקחים לו את מרב.
למה? הוא אומר שהוא לא רוצה.
לא, הוא מצטנע, הוא לא שהוא לא רוצה.
הוא לא יודע, כמו ששומר, לא צריך טוב, אז לא. הולכים איתו שלב
אבל הוא לא התכוון.
בסדר.
אוקיי, ותאב מיכל בת שאול לדוד והגידו לשאול וישר הדבר בעיניו. למה? כי מה בעצם? שאול לא רוצה לזרוק את דוד ממנו. הוא היה יכול להגיד, כל טוב, שלום. לא רצית את מרב? אמרת, לא רוצה? מה? עכשיו הוא לא אומר ככה. למה שאול לא משחרר את דוד ואומר לו, ביי ביי, לא רצית, מרב עכשיו במחולה, שם הולכת מדי פעם שוחה עם אדריאל, בקיבוץ אין הנציב שהקיבוצניקים לא רואים. מה בדיוק הסיפור? למה שאול לא מוותר על דוד? יש פה יחסים לא פתירים, זה יחסים ממש כמעט כמו אבא ובן, זה לא פתיר. ויאמר שאול, אתננה לו ותהי לו למוקש. כן, זה כמו כמעט שמשון באנשים שמשמשון כמו...
מזכיר לי דווקא את הסרט גדיאטור, שכאילו הוא כבר לא יכול להרוג אותו, תמיד? הוא כבר נהיה אישו. הוא יותר חזק בעצם מהמלך.
הוא גם לא יכול לשחרר אותו.
הוא גם לא יכול להשפטו מיילה מהזירה.
למה הוא לא יכול להגיד?
אנשים זוכרים אותו, אנשים מחפשים את הבן אדם.
למה הוא לא יכול להגיד? דוד, אתה מכיר גבעת הדגן? יש לו שם מטר 200 ראש?
הוא לא יכול, הוא לא יכול, אנשים מכירים אותו.
הוא כבר, איך אומרים, מספר 2, איפה העלמת אותו? מה קרה? ברור לו שצריך פה לפרוע איזה שטר. שדוד אמר, אני לא רוצה, אני מפחד לקחת את מירב, איך אומרים, ליום אחד זה מצחיק. אחרי שהוא יבוא העם ויגיד לו, מה קורה? מה קורה? טוב, פסוק כ"א, ויאמר שאול את ננה לו ותהי לו מוקש ותהי בו יד פלישתים, ויאמר שאול אל דוד, בשתיים תתחתן בי היום. כן? שתי בנות יש לי. לא, הלך עם הראשונה, היא עכשיו במחולה שם. עם אדריאל, לך על השנייה. ויצב שאול את עבדיו, דברו אל דוד בלק למור, הנה חפץ בך המלך וכל עבדיו ואהבוך, ואתה התחתן במלך. עכשיו שאול לומד שדוד מפספס הזדמנויות, הוא יושב בבוחר, שבחורה אומרת לו אני רוצה אותך, אומר לו לא, לא מתאים לי. כן, זה סיפור נורא. עם אבא שלי במרכז הרב היה בחור שלמד. כשאני הגעתי למרכז הוא היה יושב איתי בצפון. לא זז. יום אחד אבא שלי בא ללמוד איתי, דיברו שם מלך, אמר לי, שמע, אתה מתחוק המצום, תחשוב, לא זז מהספסל 40 שנה. אבא שלי סיפר לי שהוא היה יוצא עם בחורות, ומגיע לשלב מתקדם, ואיזשהו שלב הוא אומר, שמי, באמת, את יותר גדולה ממני, אני לא ראוי לך. והוא מציע את אותה בחורה למישהו אחר, וככה היה מחתן את כל החבר'ה, והוא נשאר שם, לא זז.
עדיין
רפק? עדיין! בן 60. יושב. מה צריך? ישן עם החבר'ה בני 18, יושן. עד הרגע הזה.
וואו,
זה לא אבא שלך.
לא, זה אחד.
לא, זה לא אבא שלך.
איך אומרים, ישו היה אחד. הוא מהאזור אומנם, אבל אחד. אוקיי. עכשיו הוא אומר לו, תשמע, אני לא רוצה שיהיה עוד קטע כזה שדוד אומר לא, 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 לא. עכשיו אנחנו לוחצים על דוד לעשות לו איזה תרגיל. וידברו עבדי שאול באוזני דוד את הדברים האלה, ויאמר דוד, אני קלה ועיניכם מתחתן במלך ואנוכי איש רש ונקלה. כמו שאול חשש.
אולי כנראה דוד רציני שהוא אמר בפעם הקודמת.
בוא נראה.
הוא לא הצטנע כמו מקודם, שמה שאמרנו הוא הצטנע, אבל התכוון שבסוף כן. הוא באמת אמר, לא ראוי, זה נקודה.
שאלה. הוא מחכה, הוא משיח השם, הוא לא מבין שזה עובד פה?
אפור, נראה שאולי הוא מבין טוב יותר מכולם את הסיפור, נראה, תאמין, הוא יודע שצריך כאילו...
לדעתי, התחושה שלי שהוא רוצה להיות היוזם, והוא לא רוצה ששאול ינהל אותו. זה הרי שלב ראשון של כל פוליטרוק מתחיל. תהיה היוזם. תעשה אתה את הצעד. תגיד, אני מפוצץ את הממשלה על השטות של אין, הער, של איקס, וואי, מה אכפת לך? עשית את הצעד ראשון. זהו, עכשיו כולם מגיבים לך. אתה בעד החוק, אתה נה... הוא רוצה לעשות את הצעד. וכל זמן מושתק, מי עשה את הצעד ראשון? תגיד, עובדי שאול הוא למור כדברים האלה, דיבר דוד. גם שאול קוטו מול דוד, אין חפץ למלך במואר. כי במאה עולות פלישתים ינקם בו יבי המלך, ושאול חשב להפיל את דוד בעד פלישתים. כן? ניסיון שלישי. ניסיון ראשונה בפסוק י' ז', שאול אמר אל תהי בו ידי, תהי בו יד פלישתים. פסוק כ"א, תהי לו למוקש, תהי בו יד פלישתים, אמר שאול אל דוד בשתיים להתחתן בהיום. עכשיו, פסוק כ"ה, שאול חשב להפיל את דוד ביד פלישתים, שישבו אותו. זה הכי טוב. לא יהרג, ישבו אותו. הוא לא יכול להיות מיתוס. כל רגע, כאילו עוד רגע מחזירים אותו.
הפוך, אבל שבי זה הכי מיתוס.
זה בתקופה, אני אומר, חשבתי על זה, בתקופה שלנו שבי זה הכי כאילו גלעד שליט בעזרת השם יחזור, הוא חייב להיות פה איזה חק, הוא לא יכול להיעלם למכור פסטות במסעדה
איתה. תפתנו גילו, תפתנו גילו מה הפתרון האידיאלי.
מבחינת הזה, אני אומר, הוא ילך...
הוא לא יחזור להיות בן אדם כל כך...
איך אני, תפתנו גילו מה הדבר הכי טוב בשביל להשבית מישהו? צמח,
זה אדם מוכן.
לא מת, ואז לא מולד קדוש מעונה, הוא לא נשאר חי, הוא לא קיים. אבל זה מעניין, להפיל את דוד
בעד פלישתים. כאילו, הוא לא מדבר על תהי בו יד לעמית, יש פה, שיעזרו לי לקחת אותו.
להפיל, אתה חושב שזה בשבי, זה אומר?
אפשר, לא מוכרח.
נהיה לי את הסביב זה מוות, כי שבי זה צייר יותר גאורה. גם לא חצה חיים, אני
יד פלישתים, גבולי. ויגידו עבדיו דוד את הדברים האלה, וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך, ולא מלאו הימים. ויקום דוד וילך הוא ואנשיו, ויחד פלישתים 200 איש. הוא מבקש 100, ומביא 200. עכשיו הוא לא חייב לומר, למה הוא הביא את גוליית? לא, הוא מביא. ויבא דוד את עבדותיהם, וימלאו למלך להתחתן במלך, ויתן לו שאול את מיכל ביתו לאישה. וירא שאול וידע כי השם עם דוד ומיכל בת שאול אהבתו. ויוסף שאול לרום מפני דוד עוד, ואיש שאול אויב את דוד כל הימים. זה מאוהב לאויב. כולם אוהבים, בפסוק ד' ז', אוהבים את דוד. מיכל אוהבת את דוד, ותאהב מיכל בת שאול את דוד. שאול אויב את דוד. ויצאו שרי פלישתים, ויהי מדי צאתם, שחל דוד מכל עבדי שאול, ויקר שמו מאוד מרמלבים, כאשר חשב שאול שאלה שיכרות עורלות פלישתים יגורו אותו מלחמות עד מוות, בעד חרפתם כן הייתה, כי יצאו שרי פלישתים לנקום מדוד. הוא התגרה בהם, הרג להם 200, אבל דוד לא התחבא ונלחם והשכיל יותר מכל עבדי שאול, ותחת שחשב שאול להפיל עוד ידי כך בה פלישתים, היה להפך ויקר שמו מאוד. יש פה איזה נהפוך הוא כזה.
בדיוק
לדיאטור, שמונים. עכשיו הייתי רוצה באמת להיכנס ליחסים הסבוכים שאמרנו שבגללם כתבה יוכי ברנדס את מלאכים ג', יחסי דוד ומיכל. כמובן שזה מעדד לנו את רחל ויעקב, כולם כבר עסקו בכך. יש לנו פה חותן שקרן שמחליף את רחל, את לאה ברחל, או שמבטיח לתת את הבת הגדולה ונותן אותה למישהו אחר. עובר בחתן שצריך לשלם בעד הנישואים, הוא משלם בכפליים, כן, תסתכלו בבית יעקב, ויבדך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה, ובפועל אבטיחה 14 שנה, וגם דוד נדרש ל-100 עורלות, ומביא 200. באיזשהו שלב אנחנו ממש רואים את אותה תגובה, אתם רואים בג'. ויאמר יעקב ולבן, אבא את אשתי, כי מלאו ימי ואבוא עליה. ובדוד, וישר דוד בעיני דוד להתחתן במלך, ולא מלאו הימים. המלאו הימים הזה ממש מעדד אחד את השני. ובאיזשהו...
מעניין מה זה אומר באמת, מה זה המלאו הימים הזה?
כאילו באמת, אני מרגיש שיש ממש התכתבות בראשית, בעיקר הסיפור של המערכת הזאת של יוסף ורחל ויעקב, כל הזמן מעדד לנו את ספר שמואל. ראינו את אלקנה,
מה עשו סתם הפירוש, כאילו, מה זה המלוא ימים? ביעקב זה ברור מלוא ימים, כאילו מילית את ה... עשיתי את החובה שלי, כי החובה שלי הייתה סוג של ימים, כן? אז הם מתאים למלוא ימים. פה כאילו לא ברור...
התחושה שלי ולא מלוא הימים, דוד, לכן מה שאמרתי מקודם, דוד אמר, תנו לי לחכות. תנו לי למלות את הימים, אני אעשה את הצעד שאני רוצה. אבל מכיוון ששאול כבר עשה את הצעד, אני עושה. כאילו דוד יש לו איזה ראש שהוא מחכה פה, זה לא שהוא סתם אתה עושה קצת מוזיקה, אתה רוצה שאני אלך, אין בעיה, שם משקפת רק על הערים. יש לו איזה תכנון, הוא מחכה לרגע ששאול אולי יזדקן, אולי עשה איזה מהפכה, ולא מלאו הימים עדיין, אבל כיוון שזה אופציה, כיוון ששאול כאילו רץ איתו, אז הוא הולך איתו. באיזשהו שלב החתן בורח מהחותן, והנשות החותן עוזרות לחתן, כלומר אצל יעקב, לאה ורחל עוזרות לו, וטען לאה ורחל ותאמרנה לו, עוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו, הלא נוכריות נחשבנו לו, כי מחרנו ויוכל גם אכול את כספינו. לעומת זאת, אצל דוד, ותגד לדוד מיכל אשתו לאמור, אם אינך ממלאת את נפשך הלילה, מחר אתה מומת. ותורד מיכל לדוד בעד החלון, וילך ויורח וימלט. כן, זה ללכת כנגד האבא. ואני יכול אפילו לספר סיפור שהיה, היה סיפור באיזה אזור שקרוב לפה על בחור שהחליט להתחתן עם מישהי וההורים היו נגד, הוא לא ידע מה לעשות, ואמרתי לו, תשמע, אם אתה לא תחליט שאתה הולך עם אשתך בכל מחיר, זה לא יעבוד. זה היה לו נורא קשה, ככה שמתי לו את זה מול העיניים, מרח אירוסין, בסוף לא התחתנו. זה מתח מאוד לא פשוט, ההכרעה הזאת, בין ההורים שלא הולכים עם הבחירה. זה קשה מאוד. אי אפשר לחיות עם מישהי שאתה לבך נתון להורים. יש פה את הצד של אל כן יעזור. אשריך אם אתה עוזב זה עזיבה רכה וטובה ושמחה, ולא עזיבה קשה ואלימה ומתחתית. עכשיו כמובן שכולם, כל הפרשנים, נזדקקו להשוואה הזאת בגלל התרפים. ולבן הלך לגזור את צונו ותגנוב רחל את התרפים, ודוד ותורד מיכל את דוד בעד החלון, וילך ויברח וימלט, ותיקח מיכל את התרפים ותשם אל המיטה, ואת כביר העיזים שמה מראשותה ותכס בבית. זה אי אפשר למלט, הסיפור של התרפים האלה. עכשיו,
שימו... התרפים, עוד מעט הלך?
לא. צריך לבדוק, אבל אני לא זוכר, התרפים זה... אצל יעקב זה הפסילים, זה למעשה...
זה שאול גם זה הפסילים?
זה מין בובות כאלה. כמו איזה...
היית עובד על עבודה זרה?
מי?
מיכל?
לא, מיכל שם סתם מין דמות אדם כזה. קריות, קריות.
מה קריות?
כמה
כיזו
בשירה, כמו משהו.
מה זה?
מה זה טרפים? למה יש לה בבית דמויות אדם כאלה בובות?
נכון,
שלא
יעזור, אולי יש
לנו תיקה לכמה פעמים
שדוד
יש לו
שהיא
שמה,
אז היא גם
שמה.
או שהיא עשתה כאילו
טרפים.
מעניין, לא
בדקת. זה מאמר של אדם שלו, זה מאמר שיצא לו, חבל הזמן.
נכון, נכון.
אבל צנועים הזה עם
ה... כן.
נכון.
בין לאה לרחל?
כן.
אז מאמר זה היה
המאמר. המאמר, איך אומרים? כל אדם כותב מאמר. נכון.
זה לא היה מיכל.
בסדר, על רחל.
לא, רחל הוא כבר חטף, על מיכל זה פחות ברור מה...
אפשר להגיד אותו דבר.
רב שטיינלס, אבל גם חטף לפניו על ה... מיכל צריך לבנות.
אבל שכאילו רחל עשה לעבוד
עבודה
זרה? כן.
לא, ככה.
לא, אבל זה ודאי, גם כל הפרשנים כתבו את זה.
שמי
קורא
את
זה
לבוא?
רחל
זמן טרפים,
כדי
עבודה זרה. זה לא בדיוק עבודה, זה לא בדרגה של עבודה זרה, נראה לי.
יעקב אומר, למסיר את אלוהי הניחל
שוב. כן. עכשיו מה חזק פה? יש פה בעד החלון. עכשיו למה אני מתעכב בעד החלון? בעצם הרומנטיקה, הרומן שלנו עם מיכל מסתיים
בחלון.
בחלון. פה נפתח חלון ההזדמנויות, אם הייתי צריך להגיד, ושם הוא נסגר. עכשיו ככה, יש לנו מפגש של שני החתן והחותן. אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו, ספרו דף, אלוהי אביהם וישבע יעקב בפחד אביו יצחק.
כאילו יש גם מיכל עומדת בחלון,
כשהיא רואה תמיד... כן, זה מה שאמרתי, שם נסגר חלון.
זה לא הרומנטיקה שמבריחה אותו.
פה זה מתחיל. אתה יודע, מסירות נפש, ההקרבה הזאת, ההקרבה הזאת של האישה מוכנה לאבד את אביה בשביל האהבה הגדולה שלה.
רגע, ואיך זה מקביל ומה זה מקביל?
בחלון היא מסיימת את הרומנטיקה,
שהיא צוחקת עליו. אז היא חוזרת לאבא שלה, עוד רגע נגיע. אז אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו, אצל דוד, והיה השם לדיין ושפט ביני וביניך, וירא וירא את ריבי וישפטני מידיך. עכשיו פה נעצור ונגיע למקום שכפרו המינים, או יותר נכון המינות. המינות כפרו שיש פה מישהי, היחידה, וזה בדקתי, בתנ"ך.
כתוב שהיא אוהבת מישהו?
היחידה שאהבה מישהו.
שכתוב.
שכתוב! אני אמרתי את זה לאשתי, אמרה, היחידה שכתוב! היחידה שכתוב, איך אומרים? התנ"ך לא מפספס הזדמנויות. אמנם, יש לנו, יעקב הוא הראשון שכתוב שאהב. כל כך הרבה...
מה יצחק?
יש לנו... יש לנו ויביאה ויהביה. אבל אצל יעקב מופיע שלוש פעמים, אצל יצחק פעם אחת. זה אצל אהרון, אצל אברהם מופיע אפילו זה לא. אבל אין לנו אישה שאהבה. זה ממש מודגש, וכל הסיפור בעצם בין רחל ללאה, לא אמרתי את יצחק, כי באמת יצחק יש איזו תחושה שרק אחרי, כאילו צריך לבוא, מביא אותה הביתה. איך אומרים בסדנאות, זה אהבה של דתיים. אחרי...
מה, בכוח?
לא, אחרי החתונה. אצל יעקב יש איזו רומנטיקה. הוא רואה אותה, הוא רוצה אותה, הוא נאבק בשבילה. שלוש פעמים מופיע אהבה. שזה מעניין.
הוא
הגבר
ידוע,
אתה
מבין, הוא הולך, הוא מציר, הוא מסתובב, הוא
עושה עסקים, מסתכל כמו הנבר,
הוא לא...
פעם היה לי איזה מהלך כזה,
שיצחק... שרואה לי, מה בגי שמצוי?
יצחק זה מקביל לחג השבועות שכתוב פעם אחת שמחה, אז כתוב אצלו פעם אחת אהבה. סוכות מקביל ליעקב. שלוש פעמים מופיע שמחה ב... בסוכות, שלוש פעמים הופיע אהבה אצל יעקב, ולכן כולם אמרו, וכל הכתובים, כל המהלך הוא ששבועות מקביל ליצחק, סוכות מקביל ליעקב. בסדר, יש לנו פה מישהי שאוהבת גבר, אבל לגודל הטרגדיה,
הוא לא אוהב אותה.
או לא כתוב שהוא אוהב אותה. בניגוד כל כך בולט ליעקב שאהב את רחל. זה בדיוק הסיפור. השוואה, השוואה, השוואה. אבל מיכל אוהבת גבר, ו...
למה
כאילו
שהוא לא אוהב אותה?
עכשיו, איפה כתוב? פה אנחנו נכנסים, עכשיו אתם מבינים כבר למה יוחי ברנדס כתבה את הספר.
לא.
שם היא רוצה להוכיח שלמעשה חז"ל לא האמינו באהבה של אישה לאיש, רק
במקרה טרגי, וככה נכתוב שאישה אוהבת איש.
רק במקרה טרגי כזה הם יכלו לתת. כלומר, אם אישה אוהבת איש, אין לזה סיכוי. אין לה ילד, או לפי דעת פרשנים, לא עליו הלד עד יום מותה, בשעת מותה, יאללה. ומה הם ניסו להפוך אותה? ניסו להפוך אותה ללמדנית, שהניחה תפילין, כך כתוב בחז"ל. מסקנה, אם אישה סבילה, פסיבית...
פמיניסטית, היא פמיניסטית. רק פמיניסטית יכולה לאור.
אמרתי שהיא פמיניסטית. אז זה, זה פה, פה זה כל הסיפור, בקולך מאוד אוהבים.
בקריאה פמיניסטית זה הכי טרגי שיכול להיות.
לכן, תראו איך החז"ל הוא מגדרי, הוא בקריאה גברית, אנחנו צריכות לייסד. אוקיי, עכשיו...
יש גם שיר שירים שיש אישה שאוהבת גבר, כאילו זה משהו אחר קצת.
זה לא דמות קונקרטית. עכשיו אתה נוגע באמת בנקודה, אני חשבתי על זה הרבה בלילה. שיר השירים כניסיון למענה של שאול, של הבן, של שלמה, לגאול את היחסים הכושלים האלה של האבא שלו. כלומר, מה שם בעצם יש? פה יש לנו ילד מהפרוור, כפרי,
אבל יכול להיות שדוד התחתן את הנישואים פוליטיים ואת בת שבע הוא אהב.
אז שנייה, שנייה, שנייה. יש לנו פה, אל תראו לי שאני שחרחורת, מי השחרחר? דוד, הוא מסתובב פה בצונו, יש לנו את המלך הגדול מירושלים, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. אבל מי תוכו רצוף אהבה?
סלאב.
היא בת המלך. בעצם כל המבוא הזה לשיר השירים זה היחסים ששאול... ששלמה בעצם הופך את זה, כמו כל דבר, כמו כל מערכת סיפורים, שכל הביבילותרפיה בנויה על זה, שאדם כותב, הוא תמיד הופך את האיש והאישה. כלומר, אם היה לו אבא גרוע, כן, ביבילותרפיה זה היום נורא רעת טיפול דרך סיפורים. פסיכותרפיה נרטיבית. תספר לי את הסיפור שלך, ואז אתה מספר סיפור. ואז אני אומר לך, תכתוב סיפור, אני מספר סיפור על אבא שהיה נורא. ובעצם אבא שלך היה מאוד אהב אותך, אבל אמא שלך הייתה נורא, כאילו הולכים זכר ונקבה. עושים איזה סובלימציה, עושים איזה היפוך. אז זה באמת היה לי כבר בלילה איזו מחשבה, ששיר השירים זה הכל סובלימציה לתהליך שקורה. אוקיי, עכשיו יונתן הקדים אותנו, ויש פה שני צירים. יש מיכל בת שאול ויש מיכל אשתו של דוד. וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשומרו ולעמיתו בבוקר. זה בהמשך, זה... בפרק י"ד, ותגיד לדוד מיכל אשתו לאמור, אם אינך מלט את נפשך הלילה, מחר אתה מומת. מיכל אשתו של דוד, האהבה הגדולה. ותמהר, עכשיו דילגתי שישה פרקים, ותקום אביגיל ותרכב על החמור וחמש נערותיה הולכות לרגלה, ותלך אחרי מלאכי דוד ותהילו לאישה. ואת אחינועם לקח דוד מישראל ותהיינה גם שתיהן לו לנשים, ושאול נתן את מיכל ביתו, אשת דוד, לפלטי בן ליש אשר מגלים. אופה. היא אוהבת אותו, אבל הוא לא שם לב לזה. והוא לוקח עוד שתי בחורות, עוד שתי נשים, אחת קוראים אותה אביגיל, ואחת אחינועם. לוקח אותה מישראל, כן? מהעמק לוקח אותה. שמע שיש שם איזה קיבוץ סינקית בעמק ישראל, בא לוקח אותה.
אביגיל היא ממעון, לא?
אביגיל ממעון ואחינועם מישראל, שתי קצרות. אבל מה? מיכל שכל כך אוהבת אותו, לא בא לה. הוא לא רוצה. ושאול נתן את מיכל ביתו אשת דוד. קודם היא בת שאול. נותן אותה לפלטי בן ליש, וכל הפויסקים כולם התעסקו בשאלה איך הוא יכול היה לעשות את זה, הרי אשת איש. יש עוד שתי תשובות בשו"ת הרשב"א, מי שרוצה להסתכל, תשובה עשירית בשו"ת הרשב"א בחלק ראשון עוסק בזה, ותשובה אלף קל"ט הרשב"א עוסק בזה. מאוד הסיקו לו, איך?
על שאול השאלה?
איך, כן? משיח השם? אז באמת בסנהדרין, בגמרא, יש ביקורת עליו. רבי יוסי היה דורש מקראות מעורבים. כתיב, ויקח המלך את שני בני רצפה, בת היה אשר ילדה לשאול את אדמוני ואת מפיבושת, וחמש בני מיכל אשר ילדה לאדריאל המחולתי. מה הוא עשה עם כל החבר'ה האלה?
הרג אותם.
כן. אז שם ממשיכה ברנדס ואומרת, כנגד האהבה שמיכל מראה לה, הוא הורג אותה. וכי לאדריאל נתנה ולא לפלטי בן לאיש נתנה, דכתיב ושאול נתן מיכל ביתו, אלא מקיש קידושי מרב לאדריאל לקידושי מיכל לפלטי. מה קידושי מיכל לפלטי בעבירה? קידושי מרב לאדריאל בעבירה. אנחנו רואים שקידושי מיכל לפלטי בעבירה היה איסור באמת, כי יש את איש. והרד"ק כותב שבאמת אנס את שאול לתת לגט, וכל הפויסקים נכנסים האם גט מעושה שמי גט או לא שמי גט. כפה עליו על דוד לתת גט למיכל. האם באמת
מיכל שאומרים שפלטי היה שם איזה כיחות הסלם
לא קרה מלא?
כן,
לכן מה שהגמרא בסנהדרין כפה עליו אומרת, לכן פלטי לא קרב למיכל, כי הוא לא קיבל, הוא לא שמח על גט מעושה. זה ההוכחה של רוב הפוסקים. לכן גט מעושה, תליו וזהבין, תליו וקדיש, כן? בסוגיה בקידושים לפזיין, לא שמי קידושים, כי הוא לא שמח את זה בפלטי, לא קרב אליה. עכשיו, זה באמת אחד הפסוקים הכי הכי נוגעים ללב, שלמעשה דוד לוקח בחזרה את מיכל, אז פלטי הולך איתה הלוך ובכו אחריה רק בחורים. יש פה מישהו שבאמת אוהב. עכשיו המעגל הנורא הוא כזה,
אבסורד שהיא לא אוהבת אותו.
מיכל אוהבת דוד, דוד לא אוהב אותה.
דוד בשבע,
דוד אפשר לעשות פה, יש בת שבע,
מחוץ למעגל,
יש אביגיל, יש אחינועם, לא מעט. עכשיו מי פה? פה יש לנו
פלטי
שהוא אוהב אותה, אבל זה לא עוזר לו, וזה בדיוק הסיפור. יש לנו יעקב, מה הוא רוצה?
רחל.
רחל רוצה ילדים, ילדים יש ללאה, שרוצה את יעקב, שרוצה את רחל. יש פה מעגל, מעגל טרגדיות. עכשיו ככה, באיזשהו שלב דוד אומר, תשמע, עם כל הכבוד לפלטי, איך אומרים? היא שלי. הוא נלחם את המלחמות שלו, וכנראה נוח לו שיש לו את הנשים שלו, אחת שם בדרום הר חברון, אחת בישראל, הוא פה נלחם, לא צריך מישהי,
שלחת
בכל מקום. והיא אומר, טוב אני אכרות איתך ברית, אך דבר אחד אנוכי שואל מאיתך, אומר דוד לאבנר, לא תראה את פניי כי אם לפני אביך את מיכל בת שאול בבואך לראות את פניי. אז כמובן שהמהלך המתבקש, וזה מה שאני אגיד, שיש פה את מיכל בת שאול, לא מיכל אשתי, הוא רוצה את מיכל בת שאול, הכל פוליטי, כדי לייסד ממלכה יציבה, דוד צריך את מיכל בת שאול. כן, כדי להיות גדול, אתה צריך להגיד, סבא שלי היה רב. אין מה לעשות. יש איזה מקובל גדול היום, שהיה נהג מרוצים, שהיה בנערותו. גם היה מוכר ציורים ביפן. היה הולך בגשר, היה מצייר. יום אחד הוא חזר בתשובה, נהיה אחד הגדולי המקובלים היום. עכשיו, אחרי שחזר בתשובה, גילה שסבא רבא שלו היה מקובל גדול בגדדי. אבל הוא כותב תמיד מין המקובל הגדול. מה עובד המקובל הגדול? מחר ציורים ביפן. אלא כדי שהספרים ירוץ, הוא חייב לכתוב שהסבא שלו היה מקובל. באמת היה מקובל, אבל לא ידע את זה. עכשיו יש לנו פה, הוא רוצה את מיכל בת שאול. לא את מיכל אשתו, לא מעניינת אותו. היא קלף פוליטי. וישלח דוד מלאכים לשבושת למות, תנה את אשתי את מיכל. אוקיי, אני גם רוצה אותה כי אשתי, אשר הרסתי לי במאה עורלות פלישתים, אני רוצה אותה, אבל זה מהלך מקביל. וישלח לשבושת ויקחיה מאים איש, מאים פלטיאל בן לאיש, וילך איתה אישה הלוך ובכו אחריה עד בחורים, ויאמר אליו אבנר לך שוב וישוב. זה הנורא ביותר, פלטי אוהב אותה ולא יכול לקרב אליה, ודוד לא אוהב אותה ורוצה אותה כקלף פוליטי. כן, יש פה עכשיו, איך מסתיימת מערכת היחסים האלה, מערכת היחסים הזאת? דוד מעלה את ארון השם. דוד מאוד אוהב את ארון השם. ויעל את ארון האלוהים בית עובד אדום עיר דוד בשמחה. ויגד צעדו נושא ארון השם שישה צעדים, ויזבח שרומרים, ודוד מחקר בכל עוז. זה הרמב״ם של החסידים בסוף הלכות סוכות, איך הדרך הראויה לשמוח. הוא מביא את הפסוק מדוד, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ואף עם המורות אשר אמרתי, אמם הכבדה. וכל בית ישראל מעלים את ארון השם בתרועה וכל שופר. ומה היא רואה? שדוד הוא לא איזה פרישידר, דוד יודע לאהוב. דוד יודע לאהוב גם נשים אחרות וגם יודע לאהוב את התורה. והיה ארון השם בעיר דוד ומיכל בת שאול, לא מיכל אשתו. משקפה בעד החלון, ופה החלון כבר הולך להיסגר. מתאר את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם, וטיבז לא בליבה, מה הייתי וטיבז? אני מצאתי מישהו שאוהב אותי. וחשבתי, הוא קבור פלטי. פלטי, תחשבו איזה טירוף זה. הוא לוקח אותה, דוד אומר, פלטי, עם כל הכבוד, אתה לא מיוחס ואתה לא מלך, ואתה איזה פרובינציאל, תביא את אשתי. מה פלטי יכול לעשות?
כלום.
כלום, נמקוץ! והוא באמת אוהב אותה!
ודוד, היא באמת לא מעניינת אותו.
אבל היא גם כנראה נפגעה מזה ש... שהיא שמעה, או, דוד עכשיו מבקש אותי בחזרה, או אוהב אותי.
ומה הייתה בטוחה?
ואז היא מגיעה והיא רואה שהיא שוב...
חיכתה לו שנים על שנים.
שנים על שנים!
מה יש לו בית כבר ארבע אנשים אחרות?
שנים על שנים על שנים על שנים. היא מחכה לו. היא מחכה לו, כן? כשדיברנו על ברדיצ'בסקי, ראינו שכפו על ברדיצ'בסקי לגרש את אשתו הראשונה כיוון שהתפקר, ורואים שאשתו כל השנים כבר נישאה למישהו אחר, קראו אותה בת שבע, וכל השנים היא מחכה שאולי ברדיצ'בסקי יחזור אליה.
מיכל אומרת, עכשיו יש סיכוי לדוד, אולי הוא יתפקח, אהבת נעורים,
וזה יקרה.
אני חשבתי שדווקא, כאילו,
אהבה
שדוד נגמרה בגלל
שהיא הלכה
עם פלטי, כאילו.
לא, מי זה פלטי? הוא לא רצה אותה, הוא לקח שתי אחרות.
הוא לקח כי הוא הבין שכאילו זה כבר לא, זה היה כאילו משהו ראשוני כזה וזה.
אבל הוא לא עשה, לא מראים שום מחווה שדוד זיהה במיכל. היא הייתה מובן מאליו, במובן זה, זה היה מובן מאליו, הוא לא היה צריך אותה. זו טרגדיה. היא הפכה להיות קלף פוליטי יפה. היא איבדה פנים שלה כאישה.
אני חושב שיש פה הגבלה להם סיסרה.
כן.
בעד החלון שקפה ותרבה, והם סיסרה בעד האשנב.
מדוע בושש רכבו לבוא, נכון. זה... עכשיו, פה למעשה...
מה זה אומר?
לא, לא...
זה האישה שמחכה,
אולי. יש לך חיקיון של האישה. אבל יש איזה קץ יחסים בחלון הזה, החלון. ותראה את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם וטיבז לו בליבה.
למה וטיבז? כי היא מחכה לו, היא אומרת, אתה יודע לפזז ולחרקר לפני התירה, לפני הארון.
אבל למה צריך לפזז ולחרקר? כמסוס חתן על קלה. בחור צריך לפזז לפני בחורה. אתה לא רוצה אותי. והביאו את ארון השם והציגו אותו במקומו בתוכו אל אשר נתן לו דוד, והיין דוד עולות לפני השם ושלמים. והיכל דוד מעלות העולות והשלמים ויברך את העם בשם השם, ויחלק לכל העם וכל העמון ישראל למאיש ועד אישה, לאיש חלת לחם אחת ויש פר אחד והשישה אחת, וילך כל העם איש לביתו. ושוב דוד לברך את ביתו, ותצא מיכל בת שאול. תראו איזה חזק, מיכל בת שאול, מיכל בת שאול, מיכל בת שאול, אין מיכל אשתו. נקרא דוד ותאמר, מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני המעות עבדה וכיגלות נגלות אחד הריקים. ואמר דוד אל מיכל לפני השם אשר בחר בי מאביך. כן? בחר בי מאביך. וגם הרבה מאוד השוואות אמרו, התחת אלוהים, אני אשר מנה עם איך פרי בטן. יש פה ויכוח קשה בין האישה, בין מיכל לדוד, ובין רחל ליעקב. וחז"ל אומרים, ככה עונים את המעוקות. יש ביקורת.
וגם פה.
מה יקרה. אתה ככה עונה?
גם פה יקרה.
שתיהן הקרות, מה אתה ככה עונה? ומכל ביתו לצוותי נגיד על עם השם ועל ישראל, ושיחקתי לפני השם. כן, רואים אותו, את יצחק מצחק, המשחק הזה. ואיך שהפסוק אומר, משחקת לפניו בכל עת. העניין של משחק, של היכולת הזאת, באמת, היחסי איש ואישה של משחק, דוד לא מוכן להביא אותם ליחסים עם מיכל. ונקלותי עוד מזאת, לא איתך. לא איתך, עם התרא, עם אהרון, עם הלאומיות שאהרון מסמל, והייתי שפל בעיניי ועם המהות אשר אמרת, עם אמא כבדה, ופה הוא גומר אותה. עם מי אני מוכן ללכת? עם המהות
אשר אמרת. שם כאילו
יזזלו. אבל איתם, עם הפיליפיניות והנפליות והרומניות וכל אלה שמקלפות פה גזרים, איתם אני מוכן
ללכת.
איתך לא מוכן. אבל מיכל בת שאול לא היה ילד עד יום אותה. זה נורא, זה נורא הסיפור הזה, שעד שיש לנו אישה שאוהבת.
טוב, אז זה בור לה מן הילד. כי הוא לא אוהב אותה, הוא לא מתייחס אליה, לא כלום.
איך אתם מבינים את זה? איך אתם מבינים? עד שיש אחת שאוהבת. אתם מבינים למה כל המינות כפלו
בעיה? תמיד זה ככה, תמיד זה ככה בחיים. משהו קל להשגה,
אבל לא...
זה
קל.
לא, זה קורה, זה קורה, זה קורה, זה מישהו כאילו... עודף רוצה אותך, אז אתה כאילו אתה מתרחק, משהו מוזר.
לא מבין, כל איש ואישה, מישהו אומר, אחד אומר, אתה רוצה אותי? ואז שני אומר, כן.
לא, אז מה הסיטואציה פה? תמיד, לא הסיטואציה פה.
היא אוהבת אותו.
אבל זה בדיוק העניין, שהוא כאילו, זה לא ש... הם חושבים על דברים, מה, אני אוהב אותך. היא אוהבת אותו, והיא כאילו מנסה להשיג אותו, תמיד? היא כאילו היוזמת של כל הקשר. לא שהם כאילו, אתה יודע, הם חושבים על דברים, מה, אני אוהב אותך. היא כאילו אוהב אותו מנסה ליצור את כל הקשר הזה, וכאילו... והוא מסכים, בגלל שיש לו כל מיני אינטרסים, אתה מבין? זה כאילו לא... זה נוח לו, אז הוא... לא יודע, יש לזה תמיד צד כזה, זה הקשר שיש תמיד כזה צד שמישהו כאילו מאוד מאוד רוצה, אז כבר לא בא לך, כאילו. וכאילו... נגבר אף אחד כזה.
עד שיש לנו אישה אחת שרוצה איש.
זה היה שם מסתדר?
של יוזמה. וזה לא מצליח. זה טרגי.
זה פעם, זה כואב לי ש... דוד, אני אולי פעם ראשונה רואה איזה צד שהוא של דריסה אכזרית למה, כאילו בדרך לשלטון מוכן...
ולהרוג שם את כל המשפוחה שלה? כן, איך ש...
מאור וטוריה?
וכך המלך את שני בני רצפה בתאיה.
זה יצר...
רגע, הוא לוקח את חמשת בני מיכל האלה, בסדר? הנה,
לכאורה
בני מירב. עכשיו לכאורה בני מירב, חז"ל אומרים שהיא גידלה אותם כי מירב מתה בצעירותה, והיא הייתה בעצם מגדלת אותם. לוקח, בין כך ובין כך, לוקח את הבנים של האישה שאוהבת אותו וגומר אותם. הורג אותם. נו. זה נורא.
על רקע מה הורג אותם?
סיפור שלו גומר את בית שאול. גר קום לקר.
זה לא שהוא הבטיח, זה לא שהם באו אליו ואמרו לו תביא לנו שבעה מני שאול.
לא, לא,
זה הגר בלטינית. גר קום לגר, במלחמה כמו מלחמה. תבין, עכשיו, יש לה בנים, זה לא שלה, כי לא יכול להיות, כי לא היה לה ולד עד יום מותה. וזה לא עובד.
יש את הצד שהיא אוהבת אותו, והיא לא אוהבת את מה שהוא אוהב. כאילו, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, והיא לא מעניינת. לא, לא רק שלא מעניינת, היא מתעצבנת כי כאילו הוא מוכן לא יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול לאהוב אותה. זה כאילו הטרגית. לא שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, גם נגד,
מה שאתה את זה גם. לא ברור.
זה כמו שכאילו, אתה תגיד, טוב, הוא אדיש, הוא בחור אדיש, אז אני לא יכולה לצפות ממנו משהו, הוא קר. ופתאום הוא רואה, כמו יכול להיות כאילו להיות חם ושמח ולרקוד ולהשתובב, אבל כשזה איתי זה לא עובד, כאילו, זה הכי...
יש שיר של רחל, אז מיכל.
אני לא חושב שחייבים לקרוא את זה ככה, נראה לי כאילו, היא לא מבינה למה הוא רוקד, כאילו מול ה... כאילו, זה רק ארון.
לא, אבל היא גם מרגישה שהוא מתגרב בה קצת, זה התחושה. והוא באמת התגרב, ואף היא במהות אשר אמרת, איתם הכבדה. ואיתה תשארי בבית. לא מעניינת אותי, הייתי צריך אותך קלף. חשבתי שערי שם. עכשיו, יש שיר של רחל המשוררת שהיא אומרת, כאילו, היא מזהה, היא גם אהבה מישהו שלא יחזיר לה אהבה. יש פה מודל של אישה שאוהבת איש שלא אוהב אותה. כאילו, רחל, היא הנה... לא יודע, זה ממש מטריד, הסיפור הזה של מיכל.
אני מרגיש שאני יותר מזדהה פה עם מיכל.
כולנו.
נכון, שדוד יוצא לא בסדר.
דוד יוצא מאוד לא בסדר. כאילו, גם לא אנושי. הוא מתגרב, הוא אומר, הוא בחר בי, מכל ביתו. כלומר, בחר בי מאביך, לא הוא בחר בנו. בחר בי מאביך. אוקיי, היה יכול לעצור. מכל ביתו. מי זה ביתו? ואת.
לא,
הוא נכנס בקומפלט, הוא לא... איך הוא סגר לה את החלון שם, מי מהחלון
צועק אותו?
הוא לא אוהב אותו בגלל אבא שלו, לא בגלל אבא.
אז אחרי שהיא קינתה אותו ריק. ככה דריקים, אז בסדר, זה אני יכול להגיד מעצבים.
זה אני יכול להגיד...
בסדר, אבל זה אני יכול להגיד, זה פה זה מעצבים.
מה, אבל לא נכתב... מסתדר
כעד הסוף,
כאילו,
קוטש את הלכה. בסדר, בסדר, קוטש, אבל הכל פה זה מעצבים, אבל זה היה פה מהלך של שנים, שהוא משתמש בה.
עכשיו, אחד הריקים, ולה היה רחם ריק עד יום מותה. יש פה איזה כאב נורא שכאילו... בסוף לדוד מצליח.
אתה אימא, אם אתה מביא זוכר לשתי אמהות, כאילו, זה הרבה יותר חבל. כאילו...
אבל זה
עם האמהות אשר אמרת.
אמהות.
אמהות זה משפחה.
אמהות, או אמהות בפסוק כ"ב. אבל כאילו יש פה באמת סיפור לא פתיר, שקצת מזכיר את הסיפור של רב נחמן, אתם מכירים, מסיעה סופי קודש, על אני והשיר. כן, יש לך איזה אחד מוכר כזה, רומני זקן, מוכר מסטיקים לילדים, פתאום רמי לוי פותח מולו. פתאום איזה טייקון. ולטייקון אין ילדים 20 שנה, וזה יפה לפתוח חנות מול ניצול שואה שבקושי שורד את החודש. לא יפה. אבל מה? לא יפה, אבל אחרי 20 שנה הוא פותח, מתגרה בו, פותח, יש, okay. יש איסור השגת גבול, ונולד לו ילד. ומסיים רב נחמן, וככה מנהיג השם יתברך את עולמו. כאילו, אנחנו מתקוממים נגד התופעה הזאת של דוד. דוד יש לו ילדים, יש לו נשים, יש לו ממון, הוא משתמש במיכל כקלף, ולמיכל יש לב, ולפלטי יש לב. ואיפה הלב הזה הולך? הוא הולך ובוכה.
גם עוד משהו שלא אמרנו, זה כאילו זה רק מעצים, זה שדוד כל כך נחמד לכל עם ישראל, והחלק לכל העם, לכל המון ישראל, למאיש ועד אישה, גם לכל האנשים ולכל הנשים, הוא מביא איזה משלוח מנות כזה, ואז הוא מגיע למיכל,
והיא
אשתו.
עכשיו, אם אני הולך איתך, אני מוכן להמשיך אפילו את מה שאתה אומר. פסוק כך, וישב דוד לברך את ביתו. את מי הוא מברך בביתו? מי שם?
עוד נשים.
אחי נועם, אביגיל. אבל מיכל כבר יוצאת. היא כאילו, היא לא שם. עכשיו, מה זה יוצאת? הוא מלמטה, אומר לכל נשותיו, ברוכות יהיו! היא בחדר מדרגות. הוא הולכת לטחון אותו. מה זה דוד? מה אתה מתלוצץ? והיום הדוד אל מיכל אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו, זה בית מול בית. אני מברך את ביתי, אותך אני לא מברך, ואני הנבחר, וביתי הנבחר, ואת ואביך לא נבחרתם. אותך הייתי
צריך. יכול להיות שזה סיבת האהבה שלה, דוד, כאילו היא רצתה לעשות פה איזו המשכיות של...
כאילו שזה יהיה קלף.
כן, שהיא גם רצה לשחק איזה ביס, כאילו למה היא כמה ראתה ש... לא יודע, אולי, כאילו, כאילו כזה זה שנראה. לפי התגובה של דוד זה נראה כאילו זה מה שהוא מרגיש כל הזמן.
להפך ים עושה איתו ולא עם אבא שלה, היא שלחה אותו דרך החלון, שמה שם טרפים, הסתכנה אפילו במוות.
למה, אתה יכול לראות, הנה, זאת מקרה אחד.
הסתכנה במוות, נכון,
של אבא. אתה יכול לראות שכאילו, היא מבינה שאבא שלה כבר
איבד מומנטום.
תיקח את הטרפים, מה זה הטרפים בעצם? לא יודע, מה זה הטרפים? זה כאילו משהו לא טוב על כעיקרון.
אבל גם ביונתן אנחנו רואים אותם יחסים. מישהו הולך עם דוד, דוד מנצל אותו, וממשיך הלאה. זה לא עובד כל כך. יונתן בסופו של דבר לא מקבל איזה מענה, הוא נשאר בתוך הקונטקסט של שאול, נגיע לזה. כאילו, דוד צריך את מיכל למשהו נורא נורא ספציפי. תקופת המעבר. מי ישתמש בו? וזה כמו כל מערכת פוליטית.
לא, אתה לא יכול. בינותן כתוב היה והוא...
נו, בסדר, הוא אוהב אותו, אבל...
זה לא יותר טרגי.
אבל לא נותן לו דיווידנדים. כמו אתה לוקח את רק בני בגין, נכון? כי זה ההמונים צריכים את האבא, ואז אתה זרק אותו.
רגע, כתוב היה והוא יונתן.
מה?
היה והוא יונתן.
שנייה.
אם יונתן לא היה מת, היה לו מקום בשלטון. ככה זה נשמע.
התחושה היא אחר כך שהוא נשאר בתוך הקונטקסט של בית שבול, שהוא לא מקבל, נגיע לזה.
האמת, אבל...
רצינו
את דוד,
לא משהו.
האמת, איפה כתוב? כתוב שדוד מחזיר אהבה ליונתן. אני רואה פה שני ביטויים הפוכים. ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד, ויהווהו יונתן כנפשו.
התחושה היא שיונתן אחר כך כן נשאר עם משבושת, נגיע לזה בהמשך, נשאר ולא, דוד קשה במערכת יחסים ארוכה, הוא הולך על משהו מאוד נקודתי. טוב, עוד רגע אני רוצה.
בנשים זה בולט, כי יש אבישה שמופיעה פתאום באופן חזק, אז נעלם זה.
טוב,
יש
לך 18
אנשים,
אז תמיד
אתה
תלך, ואז
אתה
תלך בחזרה, בסוף הוא נשאר בודד. דוד, זה סיפור מאוד לא פשוט.
טוב, ובאמת גם הסוף הוא נשאר יחסית בודד, כאילו, אנשים זורקים אותו גם בחזרה.
יחסית, הוא בוצד
לגמרי. לא, הוא לא בודד, אני משנה שישרנו לאמונים בסוף.
לא, אבל גם סתכלו בכבזיין, כבזיין ג' אביתר,
כאילו,
מה?
כאילו, מי נשאר, כאילו, אנשים ששומרים לאמונים זה אנשים שהגיעו אחרי זה.
נכון, מעניין, וואי.
כאילו, האנשים שהיו איתו בהתחלה לא
נשאר. אין אף אחד ששולח את כל הדרך.
אין.
אין אף אחד.
לא, אבל כאילו נגיד...
הוא אותו,
אבל לא, הם זורקים אותו בסוף, זה כזה כאילו כל היופי, בסוף גם הם זורקים אותו.
בפרק כ"ז הוא לוקח את שתי נשותיו, מי זאת, בכ"ז ג' וישב דוד עם אחיש בגת ובאנשיו איש וביתו דוד ושתי נשיו אחינועם ואביגיל. עכשיו מיכל כבר אצלו. אין לו פונקציה, היא לא קיימת. ואז יש לנו... את בת שבע, כאילו באמת הכל חשיבה פוליטית כזאת של משהו מתחיל, משהו נגמר.
ואחרי זה גם בת שבע היא לא פונקציה הרי בסוף
הרי בת שבע
לא, גם בת שבע בסוף לא פונקציה הרי כי היא
צריכה להתחנן
שיעזור לה, שמשהו יבטיח לה, נגמר,
היא צריכה להתחנן.
לא, אני לא אוהב את זה. אני גם לא מקבל את זה, יותר מדי פוליטי, יותר מדי גובה העיניים פה.
אני חודר בפתח
תקווה. לא, אני גם תקווה, לא מנים בגובה הסולם. אחר כך שלא אומר.
כן?
הוא אף פעם לא אומר בגובה העיניים.
זה באמת לא פשוט פה, כאילו זה סוגיה לא פתירה.
סולם עושה מרצה בראשו מגיע השמיים, שמצד אחד הם היו אנושים.
זה שני, הגיעו לשמיים.
גם היו מלאכים.
היה אפולוגטיקה. נהדר, מה?
לא,
הרב יואל בן נון אומר בגובה העיניים, אבל גם הוא לא מתכוון נראה לי מה שאתם בדיוק אומרים.
טוב, איזה רשם?
צריך שיעור של...
תראו, גם אם הקצנתי קצת, זה לא הרבה.
כן, לא, זה כזה שיעור תיקון, אין
לך... חייבים.
אחרי אין לך כל הגרגן
בשם. מה, לדוד, אנחנו עכשיו נחזור לשאול. לא, אבל באמת התחושה...
בהסבירות ישראל.
אני חושב שחלק מהרומנטיזציה של השירה העברית לשאול, כאילו שאול הוא למעשה השמאלן הראשון שחומל על הגג, חומל על הצון. באמת, ואתה פשוט...
חומל על הצון, לא חומל על הרשים ועל הטף.
נו, זה חלק מהשמאלנות, זה נחום על חיות, זה הרבה יותר.
זאת חזרה מגלים משאלו.
בדיוק סיפר למישהי, מישהו שחברתו עכשיו הייתה שבועיים עם ערביי דרום הר חברון במערות ועזרה להם למסוק ולריב עם מתנחלים. מישהו מהמילואים? והוא לא מוכן לבוא לפה, זמנתי אותו שיבוא איתה לשבת, הוא לא מוכן, היא לא נכנסת לשטחים. זאת אומרת לו איך?
היא נכנסת לשטחים, ערבים נכנסת.
ערבים זה כאילו שלהם, אז זה פקע שם שטחים.
אני...
זה כמו לנסוע לחול. אם היא הולכת לערבים, היא נוסעת לחול, אם היא באה למתנחלים, אז היא בארץ.
היא מכירה את זה בזה ש...
אני טען שצריך לארגן לחילונים איזה משהו בשבת, כי משעמם להם בשבת, ואז הם באים ומתחילים לרוץ עם הערבים על הגבעות.
מאיר שלו, החבר'ה.
ולהפריע לנו בשבת,
צריך לעשות את העסוקה. אבל באמת פה זה סיפור לא פשוט.
מה הנקודה הכי לא...
מה הכי קשה? שדוד כאילו לא נענה. דוד כאילו חותר למטרה, בלי...
הוא חייב לאהוב מישהו, כי הוא אוהבים
אותו. שלא יקר אותו, שיש פלטיאל.
שלא ישחק כאילו.
כן, לא יקר אותו לך.
שלא
יקר אותו.
זה שהיא כפרס כאילו מראש, אז...
לא, לא
יקר
פרס.
לא יקר פרס.
נו, הוא ויתר על הפרס.
ויתר, ועליה הוא נלחם, הוא הביא 200 עורלות. אז בשביל מה?
הוא כאילו משחק שהוא אוהב, אבל לא אוהב.
ופה הוא חוזר אליה, מה אתה צריך אותה? הוא כבר מנש. מה אתה צריך אותה אם אתה לא רוצה? זה הכי קוד. כל עוד זה לא היה עם פלטי ניחה. עכשיו, היא מחכה לך.
מה, הוא חייב לה, היא הצילה את חייו. היא הצילה את חייו.
הוא פשוט לא אכפת לו, זה נורא.
הוא גם מסכים.
טוב, אנחנו, איך אומרים? שבוע הבא אנחנו, בעזרת השם,
שיעור תיקון.
שבוע הבא יום עיון, נכון? בסדר,
זה היה בוקר, לא זאת אומרת,
אה, יש!
לא, סותר, יום עיון.
מתי
לא יש את זה? נשב 11 וחצי.
טוב.
היה לי נורא קשה.